אם אפשר לבקש מאלה שעדיין בחוץ להיכנס, וגם אם אפשר לסגור את הדלת, זה יכול לעזור. אדי, תוכל לסגור? תודה, אדי. שבוע שעבר אנחנו למעשה סיימנו את הסקירה שלנו על היסטוריה משיחית. למדנו מעט, אבל למדנו על מאה ה-20. ואמרתי שאנחנו נעשה סיכום קצר על מה שלמדנו. את הסדרה הזאת התחלנו לפני כשנתיים, היו לנו כ-24 שיעורים, וניסיתי לסכם את הכל בשיעור אחד, אבל זה לא יקרה, אז השבוע ושבוע הבא אנחנו בעצם נסכם את ההיסטוריה המשיחית, ובכך אנחנו למעשה נסיים את השיעורים שלנו. המטרה שלנו בשיעורים הייתה בעיקר ללמוד ולראות את התמונה הגדולה של מה שקרה במשך 2000 שנה, בעיקר החל מהתקופה שברית החדשה, אבל גם בעצם למעשה התנ"ך נחתמה, והתגלות הכתובה של אלוהים למעשה הסתיימה. ולכן היה לנו חשוב ללמוד מה התרחש ב-2000 שנים האלה של ההיסטוריה המשיחית. היה לנו חשוב להתרכז בעיקר באירועים, לא, כמובן לא כל האירועים, וניסינו שבכל מאה לדבר גם על כמה מהדמויות שהשפיעו על היסטוריה המשיחית. חלקם כמובן לטובה, חלקם לפחות טוב. ולכן גם ראינו שבמשך התקופה הארוכה הזאת היו תורות שקר, חלקם אפילו חוזרו שוב ושוב, וגם בימינו אפילו עם ניואנסים שונים. ולכן היה חשוב שנסות ללמוד את ההיסטוריה וללמוד מהטעויות שלהם, על מנת שנוכל אנחנו לא לחזור על הטעויות שלנו. אנחנו עוד נעשה את הטעויות שלנו, אבל לפחות נוכל ללמוד מהם. ובמיוחד מה שראינו בשיעורים מוקדם יותר על ספר יהושע, הפרקים ז' וח', אנחנו שוב רואים את החשיבות של הללמוד מהטעויות. מטרה נוספת שלנו בסדרה הייתה ללמוד או לראות את השגחתו של אלוהים על הקהילה. לראות שלמרות העליות וירידות, למרות אותן התורות השקר שאיכשהו זחלו או ניסו להיכנס לתוך הקהילה, למרות הכישלונות והטעויות שנעשו, עדיין קהילת המשיח עד היום היא אכן קיימת, ובהרבה מובנים אפילו חזקה יותר ממה שהייתה בעבר. וזה גם כמובן מעודד אותנו לראות שאלוהים שמר ושומר וימשיך לשמור על טהרתה של הקהילה וגם של הבשורה. אם אתם זוכרים, ומדי פעם הזכרנו, כאשר ישוע דיבר עם התלמידים שלו, ובמיוחד שהיה עם פטרוס, ששאל אותו מה אנשים אומרים עליי, בבשורת מתי ט"ז, בפסוק 18, נאמר לנו, אני אומר לך, כלומר ישוע מגיב להצהרת האמונה, אם נקרא לזה כך, של פטרוס, ואומר לו, אני אומר לך, כי אתה כיפה, ועל צור הזה אבנה את קהילתי, ושערי שאול לא יגבירו עליה. ולכן האמירה הזאת של המשיח, בהחלט האמירה הזאת התקיימה, קהילת המשיח קיימת עד היום. ואגב, הצור שהוא דיבר לכיפה, הוא לא כיפה עצמו, למרות שהשם שלו הוא גם, משמעות שלו זה צור, אלא הוא התכוון לעדות שלו, רק בשני פסוקים לפני כן, על כך שהוא אמר, אתה המשיח בין האלוהים. ולכן ישוע אומר, על הצור הזה אני אבנה את הקהילה שלי. ואנחנו יודעים שאחד הטעויות הגדולות לאורך השנים הייתה בעצם התפיסה המוטעית של הכנסייה הקתולית, שלקחו את פטרוס כבאמת כאחד שהמשיח בנה את הקהילה על הצור שלו, על שלו, ועד היום אפיפיור חוזר או חושב שהוא בהמשך השושלת של פטרוס. עכשיו, כמו שאמרנו, אי אפשר כמובן לסכם 2000 שנה ב-24 שיעורים, וזה עוד יותר קשה לסכם 24 שיעורים בערך ב-40 דקות. אבל בכל זאת, אנחנו נעשה את זה בשני שיעורים, כמו שאמרתי, ואנחנו הבוקר ננסה להתמקד בנושאים הבולטים שקרו בעיקר ב-300 שנים, 300 שנה הראשונה. פעם עבד. או, עכשיו עבר יותר מדי. אוקיי. אמרנו שהמשימה הראשונה והחשובה של הקהילה תחת ברית החדשה הייתה בעצם המעבר. מעבר כמובן מהתקופה של השליחים, אותם השליחים שהיו עם המשיח במשך 3 שנים, יום ולילה, וכמובן לאחר תקומתו ועלייתו של המשיח למרום. ולכן הקהילה והמשיחים הראשונים, הייתה להם 3 אתגרים עיקריים. אחד כמובן הייתה לבנות את הקהילה תחת ברית החדשה. אנחנו רואים חלק מהמסעות של שאול, האגרות אנחנו קוראים, אבל הקהילות האלה אחר כך התפתחו, היו כמובן קהילות רבות, והמשיחים למעשה היו צריכים להמשיך ולהתוות את הדרך. האתגר השני שעמדה בפני הקהילה הייתה בעצם לקבוע את זהותה של הקהילה, במיוחד שהייתה מעבר יחסית אפשר להגיד חד, אפילו מהר, מכך שהאמונה המשיחית החלה בקרב היהודים ובתוך היהודים, אבל אט אט כאשר נכנסו יותר ויותר הגויים, אז היו צריכים לקבוע את זהותה של הקהילה. אנחנו זוכרים, עוד נדבר על זה בקצרה, על הוועידה הראשונה שהייתה של הקהילה, שקראה בירושלים, אנחנו קוראים על זה במעשי שליחים, פרק תדבב, להגדיר מה הגויים עליהם לעשות כדי להיות חלק מהקהילה המשיחית. וכמובן האתגר השלישי במשך השלושת המאות הראשונות הייתה הרדיפות הקשות שהקהילה עמדה בפניהם, וכפי שנראה בגבורה ובנאמנות רבה. המשיחים הראשונים, כולל השליחים, כמו שהזכרנו, היו יהודים. אבל די מהר הסביון של הקהילה השתנתה. אנחנו כבר רואים את זה אפילו בבשורות, אנחנו רואים את זה גם כמובן באגרות של שאול, אבל אנחנו רואים את זה גם בהתייחסות או בהתייחסותם של הפרושים והצדוקים. שהם החלו לראות יותר ויותר ביהודים המשיחים ככופרים, ככופרים שהמקום שלהם היא איננה בבתי כנסת, כי כמובן שהמשיחים הראשונים המשיכו לעבוד את אלוהים בבתי כנסת. בהמשך גם ולכן הם התחילו והמשיכו לרדוף את היהודים המשיחים, אבל בהמשך כאשר יותר ויותר גם גויים נכנסו לתוך הקהילה, אז החלו גם הרדיפות מצד הקיסרים הרומים, שגם הם בעצם עברו איזושהי מהפכה. הם לאט לאט ראו את עצמם יותר ויותר כדמות אלוהית עלי האדמה, ולכן אנשים היו צריכים לסגוד להם ולעבוד אותם, וכמובן שזה היה דבר שהמשיחים בשום פנים ואופן לא היו יכולים וגם כמובן לא היו מוכנים לעשות. וזה גם בעצם החל עוד קרע, אבל עוד רדיפות קשות שנרגמו. בשנת 54 לספירה עלה לשלטון קיסר אחד בשם נירון. הוא היה הקיסר האכזרי ביותר של האימפריה הרומית. הרבה היסטוריונים מגדירים אותו כפסיכופת פתולוגי. לא היו לו, ודרך אגב לא היו חסרים כאלה קיסרים הרומים. ובשנת 64 לספירה פרסה ספירה גדולה ברומא שעשה חלקים נרחבים, כל הזמן שוכח, ששרפה חלקים נרחבים בעיר. על פי עדויות, נירון היה זה שבעצם יזם את השריפה. הוא כנראה לא חשב על הנזק הרב שזה עלול לגרום. האש נמשכה במשך 6 ימים ו-7 לילות, ועל מנת במרכאות להצית את האש ממנו, אז הוא האשים את המשיחים שהם אכן בגלל האמונה שלהם באל זר, בגלל זה נגרם השריפה. כמובן ברגע שהוא האשים את המשיחים, אז כמובן גם החלה הרדיפה הגדולה ביותר עד אז. בשנה הזו רבים מהמשיחים מצאו את מותם בשיטות אכזריות ביותר. אחד הדברים שהיה מאוד נהוג, או הם אהבו לעשות, זה היה לזרוק את המשיחים כטרף לחיות. את האחרים הוא הכניס לאור של חיות ושרף אותם כמו לפידים בגנים שלו, וכמובן לא מעט מהם הוא גם צלב אותם. זו אומנם הייתה הרדיפה הראשונה והגדולה בתולדות האמונה המשיחית או בקהילה, אבל אחרי זה גם במשך כ-250 שנה התרחשו עוד 9 רדיפות קשות. כלומר, כל הזמן היו רדיפות, אבל כאן רואים את השנים שהיו רדיפות מאוד קשות. בזמנו הזכרתי, יש ספר קלאסי שנקרא, באנגלית נקרא Fox Book of Martyrs. לצערנו אין את זה בעברית, יש את זה בהחלט ברוסית. מי שמעוניין, אני יכול לתת לכם את השם. זה ספר שמתאר כמעט, לא שנה אחרי שנה, אבל בתקופות קצרות, את כל הרדיפות שעברו אנשים, ועם התיעוד של השמות שלהם ומה קרה ואיך. ישנם סיפורים רבים על העדויות של המשיחים שעמדו בגבורה בניסיונות הקשות ביותר, וכמובן שהם לא הכחישו את המשיח למרות כל הקשיים. גברים, נשים וילדים לא כפרו באמונה במשיח למרות שנשרפו בחיים, למרות שקרתו את ראשם ושלחו אותם לחיות הטרף. חלקם שרפו אותם בשמן חם, רותח, ועוד שיטות אכזריות מאוד. אני חושב שאחד הדברים שאנחנו לא תמיד מתמודדים או חושבים עליהם, זה איך אנחנו היינו מגיבים אם היינו עומדים בפני מצבים כאלה. אני חושב שאולי אם היו רוצים לעשות משהו לנו, אולי יחסית היה קל מאשר אנחנו רואים שהם רוצים לעשות או להמית את הילדים שלנו ודורשים מאיתנו או שנהרוג אותם או שאתה תכחיש את המשיח. לשמחתנו לא תמיד, כרגע לפחות, אנחנו עוד לא צריכים להתמודד עם השאלה הזאת. אבל המשיחים הראשונים וגם המשיחים עד היום מתמודדים עם השאלה הזאת. אולי אחד הדברים העצובים זה לזכור שבעצם במאה ו-15 שנה האחרונים, כלומר במאה ה-20 ו-15 שנים של המאה ה-21, יותר משיחים מתו ונרדפו מאשר ב-1900 שנים האחרונות. לא תמיד אנחנו שומעים עליהם. עכשיו, באחרונה שמענו על מה שקרה במצרים, בכנסייה הקופטית, אבל כל יום, כל שעה, יש משיחים שמשלמים מחיר כבד על האמונה שלהם. קשה ונוראית ככל שהיו הרדיפות, הם למעשה תרמו להתפתחות של הקהילה בכמה מובנים. הם קודם כל חיזקו את אמונתם של רבים, ואלה שנרצחו באכזריות הפכו להשערה לאנשים אחרים. הרדיפות בהרבה מובנים גם תיהרו את הקהילה, כי שיש קשיים עומדים לשרוף מישהו או לשרוף אותו או לצלוב אותו, אם הוא לא משיחי אמיתי, הוא מן הסתם לא ימשיך בדרך שלו. ודבר השלישי זה שכמובן, כמו תמיד, אלוהים השתמש ברדיפות על מנת להפיץ את הבשורה גם מחוץ לירושלים. אחד האמירות החשובות של טרטליאן, אחד האבות הכנסייה במאה השנייה, הייתה שהדם של הנרצחים, המשיחים, הוא בעצם הזרע של הקהילה. אנחנו רואים את זה גם בימינו. לכן מה שמלמדת אותנו הרדיפות הקשות והנוראיות של 300 שנים הראשונות, היא שאין מה לחשוש מרדיפה, כי לעתים היא כלי בידיים של אלוהים כדי להפיץ את הבשורה ולחזק את הקהילה. כבר בתחילתה של הדרך של הקהילה, דרכה של הקהילה, אנחנו יכולים לראות תבנית. כל האירועים, גם הקשים ביותר, היו כלי בידיו של אלוהים שמשגיח על הכל כדי לעצב, לטהר וגם לשמור על הקהילה ועל בשורת החסד. ואת התבנית הזאת ראינו לאורך כל 2000 שנה שאלוהים אכן משגיח על הקהילה שלו. אחר כך דיברנו קצת על דור ההמשך. זה דור שבעצם היווה גשר בין דור השליחים וקצת לאחר מכן לדורות הבאים. בדור הזה היו כמה וכמה דמויות בולטים, ואולי הבולט ביותר היה אחד בשם פוליקרפוס. פוליקרפוס חי בשנות ה-69 עד 159. יוחנן השליח, לא פחות ולא יותר, יוחנן השליח היה המורה שלו. זה אמור להיות יוחנן. יוחנן השליח היה המורה שלו, בסופו של דבר הוא הפך לבישופ בעיר שנקראת זמירנה, זה עיר דרך אגב שהיום ביל נמצא שם, נקראת איזמיר בימינו בטורקיה. פוליקרפוס היה אחד האנשים הבולטים שלחם כדי לשמור על טהרתה של אמונה המשיחית כפי שהוא קיבל אותה מיוחנן, ונלחם רבות כדי לעשות את זה. כמו שאמרנו, כבר אז תורות שקר ניסו להיכנס לתוך האמונה המשיחית ולתוך הקהילה, והוא ורבים אחרים נלחמו כדי שזה לא יקרה. מהקריאה שלנו של חלק מהאיגרות, כולל איגרת לגלטים ואיגרת הראשונה ליוחנן, אנחנו רואים שכבר אז, בזמן שהאיגרות האלה נכתבו, היו כל מיני תורות שקר שהם בין היתר כתבו על מנת להילחם איתם. פוליקרפוס בסופו של דבר נעצר על ידי השליטים הרומים, הובא בפני המושל שדרש ממנו להכחיש את ישוע ואפילו לקלל אותו. המושל איים שאם לא יעשה את זה הוא ישלח אותו לאריות הרעבים, ופוליקרפוס שכבר היה בגיל כמעט 86 אמר לו שחרר אותם, הוא התכוון לחיות, אמר שחרר אותם. המושל אמר, אם אתה לא פוחד מפי האריות אשלח אותך לשריפה, כלל את ישוע ואשחרר אותך. ואז פוליקרפוס בראש מורם ענה לו כך, 86 שנים שירתתי את ישוע והוא לא עשה לי שום דבר רע, אז איך אוכל לקלל את מלכי אשר הושיע אותי? אתה איימת עליי באש שיכולה לשרוף אותי לשעה ואז נכבט, אבל אינך מכיר את אש המשפט ואש העונש הנצחי. תביא את מה שאתה רוצה. ואז בתשובה הזאת של פוליקרפוס, המושל כעס מאוד והודיע לכולם שהוא הודה שהוא משיחי, ואז הכינו את העצים, וברגעים האחרונים פוליקרפוס התפלל את התפילה הזאת. אמר, אדוני אלוהים, אבי המשיח המבורך, אני מודה לך שאתה חשבתני לראוי לקבל את כתר קדוש המעונה, ושאני יכול למות למענך ולמען פעולתך. בהיסטוריה המשיחית היו לא מעט אנשים כמוהו, וגם יש כאלה כמוהו. אגב, את המשמעות של המילים שבסופו אמר פוליקרפוס, אנשים מתייחסים למה שישוע אמר לקהילה בזימנה באיגרת יוחנן בפרק ב' פסוק 10, שכתוב, היה נאמן עד מוות ואתן לך עטרת החיים. זה הרי משהו שנכתב לקהילה בזמירנה, בדיוק איפה שקוליפרקוס היה הבישופ. והאש שהצית אותו לא נכבטה, אלא המשיך להאיר את דרכם של משיחים רבים שהיו מוכנים כמוהו לשלם את המחיר הכבד ביותר למען האדון שלהם. הבא זה נדבר כמה מילים על קונסטנטינוס שחי ב-306 עד 337. בשנת 311 לספירה הופסקו במעט הרדיפות הקשות נגד המשיחים. ההפסקה ברדיפות נבעה בין היתר ממאבקי כוח שהייתה באימפריה הרומית, בין האימפריה המערבית והמזרחית, והמאבקי כוח האלה והיריבות שלהם, שבעצם בסופו של דבר הביא גם לסופה של האימפריה. אבל דווקא אלוהים השתמש במאבקים הפנימיים של הקיסרים כדי לתת קצת מנוחה לקהילת למשיחים ולקהילת המשיח. באותו שנה, בשנת 311, מת הקיסר בשם גלריוס. הוא תפס את מקומו של קיסר אחר, מקסימונוס, והוא תפס את השלטון בצד המזרחי. הוא מאוד התנגד לסובלנות כלפי המשיחים, כפי שנהג לפני כן גלריוס. מקסימונוס ראה במשיחים וגם בנוצרים אנשים חתרנים שאסור לסמוך עליהם, ולכן הוא נתן פקודות לשרוף את בתי קהילות, לשרוף את הספרים שלהם. במחאות, בזכותו הרבה מהכתבים הראשונים נשרפו כליל, והדעה שלו התחזקה כאשר הוא שמע שיריבו בעצם מנסה לגייס את המשיחים לצידו, ולכן שוב המשיכה האימפריה הרומית לרדוף את המשיחים. הזכרתי שיריבו ניסה לגייס את התמיכה של המשיחים, ומכאן ולמאורך השנים בהיסטוריה המשיחית תמיד עלתה השאלה על התפקיד שלנו כמשיחים בכל מה שקשור לאחריות שלנו אל מול הממשל ולכיתת עמדה או צד בכל מה שקשור לפוליטיקה. את השאלה הזאת גם היום אנחנו מתמודדים איתה. אחרי קרבות רבים, בסופו של דבר הוא הגיע לגבולות, הקונסטנטינוס הגיע לגבולות של רומא, ושם בעצם, לפי מה שמספרים לנו, היה לו חזון שראה צלב בשמיים, ושמע שבשם הצלב הזה תנצח את המלחמה. והחזון הזה בעצם שינה את פני ההיסטוריה. הוא ניצח אכן במלחמה, כבש את רומא, ואז הוא בעצם הפך את הדת, אני בכוון אומר דת ולא האמונה, אלא את הדת המשיחית כדת הרשמית של האימפריה. ועד היום יש ויכוחים בין ההיסטוריונים אם הצעד הזה של קונסטנטינוס תרם להתפתחות הקהילה או בעצם גרמה לה לנזק. אני חושב שיותר נזק, אבל זה כבר שאלה אחרת. דבר האחרון שנדבר עליו היום, זה בעצם הכנס הקהילתי הראשון אחרי חתימה של התנ"ך, תנ"ך וברית החדשה. יש לנו היום את ספר הבריתות שאנחנו מחזיקים ביד. ואנחנו יודעים ומשוכנעים שהוא אכן דבר אלוהים. במאות הראשונים עדיין הקנון של התנ"ך, אבל במיוחד גם של ברית החדשה, עוד לא הייתה סגורה. עוד לא נקבעה איזה ספרים הם שייכים לקנון של הכתובים. וכמובן שגם אחרי זה לרוב המוחלט של המאמינים לא הייתה גישה לדבר אלוהים או לכתובים. התהליך הקנוניזציה של הכתובים החל באדם אחד בשם מרקיון או מרסיון, שחי במאה השנייה. לצערנו, הוא מאוד לא אהב את היהודים. לא משהו מוזר באותם הימים, אבל הוא מאוד לא אהב את היהודים. אבל דווקא מאוד אהב את שאול, שזה קצת מוזר שלא אהב את היהודים, אבל שאול הרי בעצמו היה יהודי ורב. אבל מרסיון בקנון שלו שהוא הגדיר, הוא שם שם רק את האגרות, בשורות ומעשי שליחים, ורק את אגרות של שאול, והתעלם מאגרות האחרות. עכשיו, כמובן שהוא שם את שאול בין היתר, מכיוון ששאול היה השליח לגויים. אבל מה שהוא החל בעצם בסופו של דבר, החל לא טוב, אבל מה שהוא החל בסופו של דבר הפך לקנון שעד היום יש לנו את הקנון של התנ"ך וגם ברית החדשה. אבל בשנים האלה, ובמיוחד בתקופה של הקונסטנטין, קונסטנטינוס, אחד הנושאים החשובים שהקהילה התמודדה איתה, הייתה בעצם זהותו של המשיח. זהותו של המשיח מצד האחד האלוהותו, ומצד השני אנושיותו. ולעיתים הדגש הייתה יותר על אלוהותו, על חשבון אנושיותו, ולפעמים בדיוק ההפך. כלומר, הם שמו דגש יתרה על אנושיותו של ישוע, על חשבון אלוהותו. במאה הרביעית, בשנת 325, התכנסה הוועידה שנקראת הוועידה של ניקאה, ניקאה על שם העיר שבה התקיימה, זה טורקיה של ימינו. שוב, בטורקיה יש הרבה מאוד היסטוריה, היסטוריה משיחית. ובכנס או בכינוס הזאת המשיחים ישבו ודנו, התיאולוגים ורבים ישבו ודנו בעצם על מהותו וזהותו של המשיח. עכשיו, הזכרתי את העיר ניקאה בטורקיה, זה כבר מראה לנו שהכובד של הקהילה המשיחית עברה מירושלים, שהיה הוועידה או הכינוס הראשונה, שכמו שהזכרתי, שאנחנו קוראים עליו במעשה שליחים תת זין, שהייתה בירושלים. בערך 300 שנה אחרי, אפילו פחות, המרכז הכובד של הקהילה המשיחית נמצאת במקום רחוק מירושלים. בכינוס הזה, כמו שאמרתי, בין היתר או בעיקר, הם דנו על מהותו של המשיח, על אלוהותו ואנושיותו. אחד התוצאות החשובות של הוועידה הייתה בעצם ההצהרה של הוועידה. בדיוק כמו שאנחנו קוראים גם במעשי השליחים, אחרי הכינוס, הם החליטו מהו הדבר הנכון בשביל הגויים לעשות. כך גם בוועידה באיקאה, לא איקאה, הם כתבו בעצם, הסירו מהו המהות או מהותו של המשיח. ולפני ההצהרה הזאת, בקהילה עוד הייתה הצהרה אחת קצרה יותר, הצהרה של האמונה המשיחית, ידועה בשם הצהרת האמונה של השליחים, למרות שלא נכתבה על ידי השליחים, אבל הייתה הראשונה, ולכן כך קראו לה. עד היום, קהילות משיחיות רבות ברחבי העולם ביחד מצהירים את ההצהרה הזאת, הם קוראים את ההצהרה הזאת באסיפה מדי פעם, ובכך הם בעצם מחברים את עצמם לקהילת המשיח לאורך 2000 שנה. לאות ההזדהות הם אכן קוראים את זה ביחד. וגם העובדה שאנחנו עומדים כאן או יושבים היום, אנחנו חלק מאותה קהילה שישוע יסד, שישוע מחזק עד היום ומחזק גם את אמונתנו. וכמובן שההיסטוריה וההצהרה הזאת מסייע לאחדות של גוף המשיח. כי אמנם אנחנו רואים את עצמנו כאן בארץ שלנו, קהילה שלנו, אולי קהילות המשיחיות בארץ, אבל חשוב לנו לזכור שאנחנו גם משתייכים לקהילה האוניברסלית של המשיח, ולא רק כאן לבדנו. את החלק השני של הסיכום אנחנו נעשה בשבת הבאה, ובכך נסיים את השיעורים שלנו באמונה המשיחית, בהיסטוריה המשיחית. שאלות? אין שאלות, זה אומר ששבוע הבא יש מבחן. בואו נתפלל. אנחנו שוב רוצים להודות לך שאנחנו לא עומדים כאן לבדנו. אנחנו חלק משרשרת ארוכה וחזקה, שרשרת של קהילת המשיח במשך 2000 שנה וגם לפני כן. אנחנו מודים לך אלוהים שאנחנו חוליה אחת בתוך חוליות רבות. אנחנו מודים לך אלוהים שאנחנו יכולים לעמוד על הכתפיים של אנשים רבים וטובים שהלכו לפנינו. הזכרנו רק דוגמה אחת מדוגמאות הרבות של אנשים שלא רק שסללו את הדרך, אלא במותם הם בעצם הביאו לטהרתה של הקהילה ושל הבשורה. עזור לנו אלוהים להכיר אותם על ידי זה שאנחנו קוראים את העדויות שלהם. עזור לנו אלוהים ללמוד מהם. עזור לנו אלוהים שאם וכאשר אנחנו נצטרך לעמוד מול מצבים כאלה או אחרים, שגם אנחנו נהיה נאמנים עד הסוף. תודה לך אלוהים, בשם ישוע. אמן. שבת שלום ומבורך, חג שמח, ויש לנו משיח שהוא קם מהמתים, והוא חי ויושב לימינו של אלוהים.